אז אני קוראת עוד פעם אחת מה שכבר דיברנו עליו. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול ראים בעניינה, וכדאי לפרוש מהם מאוד. אז מה שאמרנו כאן זה שבעצם אנחנו צריכות לצאת מהראש שסייגות התורה זה לשמור אותנו שלא נגיע לעבירה, ולכאורה אם אנחנו בכל מקרה לא נגיע לעבירה הסייג מיותר, אלא אמרנו שעצם השמירה על הסייג מעידה על הרושם של דברי חכמים בנפש הבא. הלאה, תודה רבה. כלומר זה מעיד בעצם על הרושם של הדברים בנפש שלנו. אמרנו שספר מוסר אביך זה לא שולחן ערוך, זה לא ספר הלכתי, אלא הוא מדבר על הצד של רושם הדברים בנפש. וכשאדם מזלזל בסייג, גם אם הוא לא יגיע לעבירה עצמה, עצם הזלזול בסייג זה זלזול בדברי חכמים, וזלזול בדברי חכמים זה זלזול. והקדוש ברוך הוא שאמר בכבודו ובעצמו, לא תסוף מכל אשר ירוחה, כי ימין תשמאל. בעצם הפסקה הזאת היא באה להשריש בתוכנו אמונת חכמים, שהם לא סתם נותנים לנו סייג, ודיברנו בשיעור שעבר על אותו תנא שביקש להטות, שאמר אני אקרא ולא אתן, נכון? שהסייג היה לא יקרא אדם לאור הנר שמא יתה בשבת, נכון? שאם אדם יקרא לאור הנר הוא יכול מרוב ריכוז בלימוד להטות את הנר. ואותו אחד שאמר אני אקרא ולא אתה, ויום אחד הוא בשבת קרא לאור הנר ואמר, הוא ביקש לעשות ואמר כמה גדולים דברי חכמים, שהם בעצם מבינים את הנפש שלנו יותר מאשר אנחנו עצמנו. ובאמת אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לחזק תמיד, אבל אני מניחה שבכל דור, אומרים במיוחד בדור שלנו, נורא נורא חשוב לחזק את דברי חכמים, וזה משתי סיבות. א', ככל שהדורות הולכים אנחנו נעשים יותר דעתנים, וככל שאנחנו יותר דעתנים, למה אני צריכה להתייעץ עם מישהו אחר? אני יודעת, זה דבר אחד. דבר שני, לצערנו, מסיבות מאוד מאוד שליליות ונוראיות, שהיו כמה סיפורים מאוד קשים על כל מיני אנשים שקראו לעצמם תלמידי חכמים, וכל הנושא הזה של פגיעות מיניות וכדומה, שהוא נמצא בכל מקום לצערי, הוא נמצא אצל רופאים, אצל פסיכולוגים, אצל... בכל מקום, אבל כשהוא נמצא אצל רבנים, זה משום מה מוריד בעינינו את ערך תלמידי החכמים, שזה לא צריך להיות, אדם כזה ממילא לא רלוונטי, בדיוק כמו שלא נפסיק ללכת לרופאים אחרי ששמענו סיפור על רופא כזה או אחר, ויש סיפורים. עכשיו זה נכון שמרב אנחנו מצפים ליותר, ולכן כשזה קורה לרב, אז זה יותר שובר אותנו, וצריך לדעת שלא כל אחד הוא באמת רב. ואחד הדברים החשובים, ואנחנו כבר הזכרנו את זה, אבל זה חשוב, אז אני מזכירה את זה שוב ושוב, זה באמת ללמוד על הלכה ולסמוך על עצמך ולדעת שאין שום רב שהוא מעל הלכה. ואם רב עושה משהו שהוא מנוגד להלכה, אז זה כבר נורא אדומה, כיוון שהוא לא רב. אוקיי? אם בן אדם סוגר, נועל את הדלת ועובר על הלכה מפורשת, כן, בהלכות איחוד, לא יכול להיות שהוא רב. אוקיי? יש פה... ופה הלימוד זכות הוא לא במקום. אז אני אומרת מצד אחד לחזק מאוד 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 אמונת חכמים, מצד שני לדעת שיצר הרע יש בכל מקום, כמו שאמרתי, בכל תפקיד, בכל תחום, גם אצל מי שקורא לעצמו רב. ומפה אנחנו צריכות להיזהר ולא ללמד זכות שהיא לא במקומה. וצריך את שני הדברים בו זמנית, והם לא סותרים. אני אומרת, בהסתכלות ילדותית אני רואה סותר, מה, אם יש כאלה תלמידי חכמים, אני לא... לא, לא תלמידי חכמים. מי שלא מקפיד על הלכה לא תלמיד חכם, יכול לקרוא לעצמו מה שהוא רוצה, אבל לא תלמיד חכם. בסדר? והפסקה הזאת באה לחזק בתוכנו אמונת חכמים. ואמונת חכמים זה תמיד תהיה תורה שיש לה בית אב. אם את רואה מישהו שאין לו רב, זה צריך להדליק לך נורה אדומה. מה זה אין לך רב? כן, אם את נפגשת עם בחור והוא כולו צדיק ואת שואלת אותו מי הרב שלך, אין לי רב, ומי אתה לומד, אני לומד מעצמי, אה? זה נורא אדומה. כן? כי אין לנו בעם ישראל משהו שהוא לא נשען אחורה עד הר סיני. כן? מתלמיד שלמד מרבו, שלמד מרבו, שלמד מרבו. מי שאומר לך, אני עצמאי, אין לי רב, עכשיו זה בסדר אם הוא לא מתייעץ על כל דבר עם רב, לא על כל דבר צריך להתייעץ עם רב, אבל שאין לו שום רב, שום זיקה רוחנית לאף אחד, זה מורכב. אז בעצם פה כל הנושא הזה של סייגות התורה בא להגיד לנו שברגע שאני לא מקפידה על סייג, אני בעצם לא מקפידה על דברי חכמים. כשאני לא מקפידה על דברי חכמים, אני לא מקפידה על דברי הקדוש ברוך הוא בכבודו לעצמי. עד כדי כך שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, עם כל דבר שהוא דרבנן הוא לא בעצם דאורייתא, כי זה מילות אסור. כי בעצם כל מה שחכמים אומרים, התוקף שלהם הוא מהתורה, מילות אסור. ששימו לב, אנחנו נזכרנו בשיעור שעבר, אני מזכירה גם עכשיו. לא כל חומרה היא סייג. אנחנו יודעים בדיוק מה זה סייג. אוקיי? מה שחזן גזרו. לא כל אדם שמחמיר על משהו זה סייג. אוקיי? אני לא חייבת לקחת את כל החומרות. בסדר? עד רבה, תלמיד חכם גדול, זה כזה שיש לו כתפיים רחבות, גם להקל לפעמים. בפעם הראשונה ששמעתי את דברי הרב ליאור, זה היה ממש, אמרתי, וואו, בפסח. כמה הקלות, אמרתי, רגע, רגע, הכל בסדר, כמה הקלות יש כאן. ובאמת הרב ליאור, שם השמירה הוא בהתחיל, באמת באמת חכם גדול. ויש לו כתפיים רחבות, ובהרבה תחומים הגודל נמדד בי אם אתה יכול להקטיל, לא להחמיר. כי להחמיר כל אחד יכול. בסדר? ויש הלכות שככל שאתה מחמיר בהם, אתה מקל בדברים אחרים, ונתנו את הדוגמה. שאם את עכשיו מקבלת עלייך את כל החומרות שאת מכירה בקשרות, ובגלל זה את רבה עם ההורים שלך, אז את לוקחת חומרה שלא ברור אם היא נצרכת, ופוגעת בדאורייתא, כבד את אביך ואת אמך. זה לא כל כך מאוזן, נכון? אוקיי? צריך לראות שכשאני מקבלת על עצמי משהו, איזה מחיר יש לזה. אם אין לזה מחיר, רק רווח, סבבה. אבל צריך לבדוק את זה. שאלות, משקצות על הבוקר עוד לתורכם? טוב, אז אני חוזרת. סייגות התורה אמרנו, זה לא כמו הפס הצהוב לפני הרכבת, שאם אני אדרוך על הפס אבל לא יפול הפסים, הכל בסדר. אלא שעצם עבירה על הסייג זה פגיעה בנפש שלי. הנפש שלי מתרגלת לא לקבל את דברי חכמים. השאלה היא משהו דאורייתא או דרבנן, הוא לא רלוונטי לעשייה, הוא רלוונטי לעונש או למקרה של צורך, של חולה שאין בו סכנה. חולה שיש בו סכנה, כמובן, אנחנו עוברים גם על דאורייתא. אבל בעצם הידיעה היא משהו דרבנן לא בא להגיד לי, אוקיי, אז זה לא חשוב. בסדר? לפעמים אנשים שאומרים, רגע, זה דאורייתא או דרבנן? למעשה זה לא אמור להיות נפקא מינה. טוב, אז אין שאלות, אם אין שאלות, אני אומר את הפסקה הבאה. טוב, אז אני אעיר אתכם קצת עם שאלה שלי, ואני רוצה לשאול אתכם. איזה בן אדם הוא במדרגה יותר גבוהה? בן אדם שיש לו יראת שמיים, או בן אדם שיש לו יראת חטא, לדעתכם? ואני בכוונה עוד לא מסבירה, לא מזה ולא מזה, ממה שאתם יודעים. יראת שמיים. מי שאומרת משהו, תנסה להסביר. איזה מושג יש לכם על מה זה יראת שמיים?
אני חושבת שאם יש לך יראת שמיים,
מה זה לדעת את יראת שמיים ומה זה לדעת את יראת שמיים? כמובן לא מתחייבת.
נראה לי רק
שאתה יראת
שמיים.
נו, בטח שקשה להסביר. זה מושג נורא כזה, נורא. יותר כללי. לא, לא שאלתי מה זה חשוב. שאלתי איזה אדם הוא במדרגה לדעתכם יותר גבוהה, מי שיש לו יראת שמיים או מי שיש לו יראת חטא. לא, תשמעו, התקלתי אתכן, כל מה שתגידו זה בסדר. כלומר, את הולכת איתה על הסגנון של הסור מרע, הסור טוב. אז רגע, אז מה זה מה? תודה. עוד?
אני רוצה שאני אמרתי, לא עזרתי את זה, שיש את הדודות,
אז אם זה יוצא מזה, אז מה כוללת מה? אם יש לי יראת חטא כבר, יש לי יראת שמיים, אם יש לי יראת שמיים, יש לי כבר יראת
שמיים.
אוקיי, תודה. מה את אומרת? אז אם יש לי יראת חטא, זה אומר שיש לי יראת שמיים, את אומרת? כן. אוקיי, תודה. אז למה הם לא גונבים ולא רוצחים?
זה לא עניין, הם לא, יכול להיות שיש להם איזה סבירת שמיים, אבל לא יפגירו.
אז מה כן יש להם לדעתי?
סבירת
חן. עוד, בוקר טוב למצטרפות. עוד? טוב, אז קודם כל התעוררתם, כבר הרווחנו משהו. ככה, אתם יודעת מה? אני עוד לא מסבירה. בואו נתחיל לקרוא ונראה מה הרב יגיד לנו, בסדר? טוב, אני מקדימה, תחילת הפסקה שוברת שיניים, קשה להבין אותה את ההתחלה, ודווקא באמצע הוא פתאום אומר לנו משהו יותר מובן, אז קחו הרבה אוויר ואני מתחילה. יראת שמיים ויראת חטא. כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים, ונתן בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה, המושפעת ממנו התברך וחתומה בחותמו אמת. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו, בבחירתו הטובה, בשכלו המסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים והטוב. כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה, עם השכל המושפע ממנו התברך, לענות ממאור פניו התברך, ונמצא שלם הוא בעצמו, וראוי ממילא להיות ניזון מזיו האור הכללי, כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. אם את פה לא הבנתם כלום, הכל בסדר. ואם קלקל דרכיו, הנה, המשיך על עצמו צורה מוטבעת הפך החוכמה העליונה השלמה שהיא תכלית הטוב. וההכרח להגיע עדיו, כי הוא המקום האמיתי ממקומו של עולם. נמצא שנתקלקל בעצמו, שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא. ויותר מזה שנתרחק בצער גדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו האור העליון, כי עבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד. כי כל דבר מצטער בהפכה. וכאן יקבצו יחד צער ובושת וחיסרון השלמות, שמשקיף על הדר חוכמה ופניו נפלות, ורואה שאינו יכול להידבק בה, כי מום בו ונפשו עליו תיבל. נמצא, כי הפחיתות שבנפש יחד, והיראה להישמר מזה יראת, והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו ובושת פניו וצערו, זהו יראת שמיים. אני עוצרת כאן. מה הבנו מהפסקה הזאת? משהו. מילה. רק בקול נשמה עם הניילון הזה. אם מתחברים, אם מקיימים את התורה ואת רצון השם, מתחברים לזיו השכינה. ולטוב האלוקי, מעולה. ואם לא, אז לא. אז איך זה קשור ליראת שמיים ויראת חטא? נכון, מה שאמרת מצוין. איך זה קשור? אז באמת, היה פה רק משפט אחד איכשהו מובן. מה המשפט? זה המשפט האחרון, נמצא. כי הפחיתות, האחרון שקראתי, לא האחרון בפסקה. נמצא. כי הפחיתות שבנפש היא החטא, והיראה להישמר מזה היא יראת חטא, והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו ובושת פניו וצערו, זהו יראת שמיים.
יראת שמיים
זה היראה, אני לא רוצה להחליף את זה במילה פחד, כי הוא לא משתמש במילה פחד, אוקיי? שימו לב שעדיין לא הסביר לנו מה זה יראה. אתם זוכרות את הפסקה הראשונה שהוא אמר שהוא לא יגדיר, כי מה עושה ההגדרה? נכון, ההגדרה היא בעצם מכווצת. אנחנו אמרנו שאנחנו נסתובב סביב המושג עד שנבין אותו ותהיה לנו הבנה פנימית. אז בעצם, מה זה יראת שמיים? זה היראה מצד להיות, סליחה, היראה מלהיות רחוקה מהקדוש ברוך. אוקיי? אני יכולה להחליף את זה בפחד, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אז זה היראה מלהיות רחוקה מהקדוש ברוך. ומה זה יראת חץ? היראה משתהיה לי פחיתות בנפש. אוקיי? הוא מסביר שחץ זה פחיתות בנפש. אז יראת חץ זה יראה מכך שתהיה לי פחיתות בנפש. מה זה אומר?
זה פחד מחיסרון אישי.
אז מה נובע ממה? האם יראת חץ נובעת מיראת שמיים, או יראת שמיים נובעת מיראת חץ? מה אתם אומרות? יראת חטא נובעת מיראת שמיים. אז אם יש לי יראת חטא, זה כבר אומר שיש לי יראת שמיים? או אם יש לי יראת שמיים, זה כבר אומר שיש לי יראת חטא? אבל פה אמרו לנו הפוך, שיראת חטא נובעת מיראת שמיים. אז אם היא נובעת מיראת שמיים, ויש לי יראת חטא, אז כבר יש לי יראת שמיים. סיבכתי אותך. אז אם יש לי, אז בואו נראה אם הגענו להסכמה. אם יש לי יראת שמיים, כבר יש לי יראת חטא, אם יש לי יראת חטא, כבר יש לי יראת שמיים. נשאל אחרת, למה אכפת לי שתהיה לי פחיתות בנפש? מה מפריע לי שתהיה לי פחיתות בנפש? אוקיי, אם זה מצוין, אם זה אגואיסטיות, אנחנו לא קוראים לזה יראת חטא. זה יראת עונש. אוקיי? אז אנחנו עכשיו נכניס מושג שהרב לא מדבר עליו פה בכלל. אוקיי? עכשיו יש מושגים דומים במסילת ישרים, לא נראה לי שתגיעו להם השנה. אז יש לכם גם בקיאות במסילת ישרים? מעולה, אז אולי בבקיאות תגיעו. אתם לומדות נכון מסילת ישרים? גם עיון וגם בקיאות? עם מי אתם לומדות עיון? עם הרב חנני? והגעתם לפרק א'? לא, זה בהקדמה. אוקיי, תגיעו לפרק א', מצבכם טוב. ובפקיעות עם מי אתם יודעות? שר השבד, אולי ניגעתם בפקיעות? ולאי ניגעתם בפקיעות? אוקיי, אולי יש סיכוי של גיוט. בקיצור, למה אני אומרת? כי המושגים האלה הם מושגים שגם המסילת ישרים משתמש בהם. הוא משתמש, עירת שמיים במסילת ישרים זה עירת הרוממות. זה משהו טיפה, זה אותה הגברת ושבני הדרך. בכל מקרה, יש לנו כמה מושגים, ובואו נעשה סדר. המושג הכי הכי פשוט, והוא הרמה הכי נמוכה, אבל היא רמה חשובה ואסור לזלזל בה, עליה הרב בכלל לא מדבר כאן. זאת מדרגה שנקראת יראת העונש. ומה זה יראת העונש? פשוט. אני לא רוצה לחלל שבת, כי אני לא רוצה קראת. לא. אוקיי? אני לא רוצה לעשות עבירות, כי אני מפחדת שיהיו לי חיים לא טובים. מכירות את אלה, אני מחנכת יודעת בי"ב. אז פתאום, אם את רואה מישהי שהיא פתאום מתפללת, מה זה בדבקות, הוא דרך כלל לא ככה, את יודעת שיש לה טסט היום. אוקיי? כאילו ככה את יודעת שיש לבת טסט. הרבה פעמים בנות לא מספרות שיש להם טסט, כי הם פוחדות איזה פדיחה אם נכשלתי. ויש כאלה שכבר עושות לזה אידיאליזציה, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. שום דבר לא סמוי בחיים שלהם, רק הטסט. פתאום אין הברכה שורה. ואת יודעת שהיא מתה מפחד שהוא ידעו שיש לה טסט, כי אז אם היא תיקשר איזה פתיחה. אבל אם היא מתפללת פתאום בככה רצינות, ובדרך כלל היא לא, את יודעת, יש לה טסט היום. זה מדרגת יראת העונש והיא חשובה. למה אני אומרת שהיא חשובה? כי הרבה פעמים מדרגות גבוהות עוזרות לנו באופן כללי. אבל דווקא כשאנחנו באות עכשיו לחתור, לפעמים דווקא יראת העונש עוזרת לנו. זה משהו שהוא כן חשוב, אבל הוא ודאי לא מדרגה גבוהה. כשהרב כותב את מאמר הדור, אז אחד הדברים שהוא אומר, שלמה יש כזאת כפירה? כי זה דור שהוא דור גדול, והוא דור שעובד על עבודה מאהבה, ויראת העונש כבר לא משחקת אצלו תפקיד. כי אם פעם היית יכול להגיד, אם תחלל שמה תקרה לך ככה וככה, זה לא עובד בדור. בדור של הרב, פרפדה, בתקופת ההשכלה, קל וחומר בדור שלנו. אבל בכל זאת, בוא נגיד, שאיפה אנחנו רואים את זה למשל? עכשיו עם המסכות. כאילו כמה שמסבירים על הבריאות ועל החשיבות של המסכה, איפה האנשים ישימו יותר מסכה? איפה שיש שוטרים. פשוט. נכון? גם אם תלכי ככה, וגם אם את מבינה שזה שומר חיים ומציל, עדיין, אם יש לך שוטר או אין לך שוטר, את יותר תקפידי. זה הדגמה ליראת העונש. שגם כשיש פה איזשהו שיקול הרבה יותר משמעותי כמו ערך החיים, בפועל, בתכלס, מה שיגרום לך לשים מסכה יותר מהר, זה יפשוטר להסתכל. נכון או לא? ולכן אני אומרת, אל תזנחו את יראת העונש גם בעבודת השם. היא לא צריכה להיות המדרגה העיקרית שעליה אנחנו מבססות את חיי האמונה שלנו, בכלל לא, אבל היא תציל אתכם מלחטוא. אוקיי? אז יראת העונש זה נורא פשוט. אני מפחדת מהעונש. אני עושה מצווה כי אני רוצה שכר, אני לא עושה עבירה כי אני מפחדת מהעונש. יראת החץ זה משהו אחר לגמרי. יראת החץ זה אני לא רוצה שיהיה לי חץ. אני מפחדת מהחץ, לא מהעונש. כמו שאומר לנו רבי חנינה בן דוסה, מכירות את הסיפור מכועס חכמנו עם הערוד, שכולם מפחדים מנחש, ובא רבי חנינה בן דוסה ולוקח את הנחש הארסי הזה ושם אותו עליו. זה אומר, לא הערוד ממית, החץ ממית. מה, אל תפחד מהערוד, תפחד מהחץ. זמן רבי חנינה שיודע, תראו איזה הכרה. אדם שיודע שאין לו חץ, כי וואלה. איזה מדרגה הזאת. שהוא יודע שהוא יכול להתקרב לנחש. אין לו חץ. מילה, לא שהוא איזה קוסם נחשים. שפשוט אין לו חץ, איזה מילה. תפחד מהחץ, לא מהנחש. ואם במחילה, אם נראה פה נחש צפה, אני חושבת שנפחד קצת יותר מהנחש מאשר מהחטא. ובאמת, באמת העבודה שלנו זה לבנות בתוכנו יראה מהחטא, לא מהעונש. אבל למה אני יראה מהחטא בכלל? למה מפריע לי שיהיה לי חטא? ועל זה דיברנו הרבה בפסקה, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, כשהבאנו את המהר"ל. כי מה המהר"ל אומר? שיש סדר אלוקי. יש סדר אלוקי. כל התורה והמצוות זה סדר אלוקי. ואם אני בתוך הסדר הזה, אני קרובה לקדוש ברוך הוא, ואם אני מתרחקת משם, חלילה אני עוברת עבירה, אני מתרחקת מהקדוש ברוך הוא. האדם שיש לו יראת חטא, האדם שמפחד מהחטא, האדם שלא רוצה שתהיה לו את הפחידות בנפש בשפה של הרב, זה אדם שמבין שהחטא זה מה שמרחיק אותו, או בחילופין המצווה זה מה שמקרב אותו לקדוש ברוך הוא. זה אומר שמה המטרה שלו? מה המטרה שלו? זה לא להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, אם יש לי יראת חטא, אני במדרגה יותר גבוהה, כי זה אומר שכבר יש לי יראת שמיים. כי יכול להיות שאני מפחדת להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. אני נורא רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא, ואני מסכימה על ההבחנה של סור מרע או עשה טוב, כי פה תראה איך הוא מנסח, הוא לא אומר להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אלא לפחד מלהיות רחוק. אני לא רוצה להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא, זה יראת שמיים. אבל יכול להיות שיש הרבה אנשים בעולם שלא רוצים להיות רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אבל אין להם מושג מה עושים את זה, וחיים את זה. האדם שיש לו יראת חטא, זה אדם שכבר צעד צעד אחד או הרבה צעדים קדימה, ומבין שהחטא זה מה שמרחיק מהקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מפחד מהחטא. אני מסכימה עם מה שנאמר פה, שזה היה יכול להישמע איזה אדם כזה פרפקציוניסט שמפחד שיהיה לו פחידות נפש. לא, אז לא לזה הרב מתכוון. הוא מפחד שיהיה לו פחידות נפש כי הוא נורא רוצה לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא. בסדר? ויש סיפור בגמרא, אולי אפילו נלמד אותו, נראה לי מספיק. יש סיפור בגמרא שיושבים שניים, תמיד שלא זוכרים שמות אומרים ראובן ושמעון, גם אני אגיד ראובן ושמעון, אבל זה לא שמות של המוראים, בגמרא הם המוראים, ואני לא זוכרת שמות של המוראים. אתם יכולות להרגיש נוח, שאני לא זוכרת רק את השמות שלכם, גם את השמות של המוראים אני לא זוכרת. אז ככה, אז יושבים ראובן ושמעון, ועובר לוי בצורך העניין. וראובן אומר לשמעון, בוא נקום מפניו, כי הוא ירא חטא, דחיל חטאים, כך אומרים בארמית. ואז אומר שמעון לראובן, לא, נקום מפניו, כי הוא בר אוריין. מה זה בר אוריין? בן תורה. אז אומר בחזרה ראובן לשמעון, אני אומר לך שנקום מפניו, כי הוא ירא חטא, ואתה אומר לי שנקום מפניו, כי הוא בן תורה? מה הוא רוצה להגיד? כאילו, מה השוואה בכלל? ברור שירא חטא זה יותר מבן תורה. עכשיו, אפשר לשאול, מה זה, מה אכפת לי? למה לקום? בואו תקומו, כמה אתם מתפלספים? מה זה משנה אם קמים בגלל שהוא בן תורה או קמים בגלל שהוא ירא חטא? כשאת רואה תלמיד חכם, את קמה. לכאורה, מה זה משנה למה את קמה? את קמה כי הוא תלמיד חכם. מה זה משנה אם בגדוד הדקדוק זה שהוא בן תורה או שהוא ירא חטא? מה אתן אומרות? שמה? כוונה במצווה. ולמה זה חשוב הכוונה? מה אני עושה? מעולה. עצם הקימה זה שאנחנו עומדים מהבן אדם. שמעתי עוד קול. נכון. אם אני קמה, זה מצטרף מה שאתם אומרות, אם אני קמה ממישהו בגלל שהוא בן תורה, אז מה שנחרט לי בנפש, הראש, נכון, אחר הפעולות נמשכים הלבבות, הלב שלי נמשך עכשיו ללימוד תורה. אני קמה ואני אומרת, וואו, איזה דבר גדול זה להיות בן תורה. ערך התורה משתמר לי בנפש. ואם אני קמה ממישהו בגלל שהוא ירא חטא, אז ערך יראת החטא משתמר לי בנפש. ומה ראובן רוצה שישתרש? יראת החטא. כי יראת חטא זה יותר גדול מבן תורה. עכשיו בואו נבין מה זה בן תורה כדי להבין מה זה יראת חטא, אם יראת חטא זה יותר גדול מבן תורה. איך מסביר הרב שם בעין היה? מה זה בן תורה? זה לא כמו כל מישהו שהיום בשיעור א' אומרים יאללה בן תורה. בן תורה, לפי הרב קוק, שהוא מסביר את המושג בר אוריין, זה מישהו שהאימא שלו היא התורה. בן תורה, הוא הבן של התורה, אז היא התורה היא אימא שלו. במילים אחרות, התורה היא שפת האם של הבן אדם הזה. במילים אחרות, כשהוא חולם בלילה, מה הוא חולם? תורה. להבין אם אתם מכירות השיר, אני חולם בספרדית, שהשפה שהאדם חולם, זה השפה הכי 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 פנימית שלו. זה השפת אם שלו. אוקיי? איך עולה יודע שהוא הפסיק להיות עולה? אם הוא התחיל לחלום בעברית. זה כאילו גושפנקה, זהו, אתה ישראלי. דרכתי פה על משהו?
את עדיין עולה.
לאט לאט, אתה חלום בעברית. אז אדם הזה, הבן תורה, כמה שנים את בארץ? 16. באיזה שפה את חולמת?
אנגלית.
את רואה, זה חזק, שפת אם שלך היא אנגלית. אז לך אין בעיה בפסיכומטרית. למרות שהרבה פעמים דברי אנגלית לא יודעים דיחת הדקדוק, וגם ראיתי. נכון, הפסיכומטרית כולו דקדוק, מתמטיקה. בכל מקרה, אין ספק שאדם שנולד, והשפה שלו היא שפה מסוימת, הוא הרבה שנים, והנה יש לנו פה דוגמה חיה, הרבה שנים יחלום בשפת האם שלו. אז אדם הזה שהוא בן תורה, התורה היא שפת האם שלו, התורה היא האמא שלו. הוא יחלום תורה, אוקיי? זה ה... אז הבנו מה זה בן תורה?
זה כאילו כל אחד או...
מה את אומרת? כל אחד חולם תורה?
לא, אני אומרת בסוף...
שלי את פרויד.
לא, כל יום היא כאילו בסוף או מישהו כזה, שגם בישראל.
לא הבנתי. בן תורה רק שם. אנחנו הרבה פעמים מישהו שלומד בישיבה שנה, אנחנו אומרים בן תורה, בן תורה. אנחנו כאילו... אבל זה חלק מהשפה שלנו שקודם אנחנו מדהים, ככה סופרלטיבים נורא גבוהים, אז בן תורה זה סופרלטיב מאוד גבוה. כי הרב אומר שמה זה בן תורה? זה אומר ש... מי אמא שלו? התורה. מה זה אומר? שהשפת אם שלו זה התורה, שהדיבור הכי פנימי שלו זה התורה. ולכן זה היה את הדוגמה של חלום, שאם הוא יחלום זה יהיה דברי תורה. כל כולו חי בתוך עולמה של תורה. זה החיים שלו, זה השפה שלו, זה העולם שלו, זה התרבות שלו. תורה.
כאילו קשה להבין,
אומרת, אני לא יודעת אם אני מכירה אנשים כאלה. יכול להיות, לכן אני אומרת שבי, המוראים הם כאלה. באמת לא על כל אחד אשר להגיד בתורה. אני לא יודעת, אני לא רוצה לחלק סופרלטיבים לתלמידי חכמים. יש כמה וכמה גדולים שאפשר להגיד עליהם שהם בני תורה, אבל אני כן רוצה שתביני שזה משהו גדול. ולמה חשוב לי שתביני משהו גדול? כי רץ חזר. אוקיי? כי בעצם מה הסיפור הזה בגמרא רוצה להגיד לנו? שאדם שהוא יראה חטא, הוא במדרגה יותר גבוה. יותר גבוה. כלומר, יראת חטא זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ההבנה הזאת, כי הרבה פעמים כל העולם ההלכתי, מצוות, עבירות, נראה לנו משהו נורא קטמוני. כאילו, תני לי עכשיו ללמוד איזה מערל, וואו, זה איזה רוח גדולה. עכשיו תני לי ללמוד הלכה או לקיים הלכה, הרבה פעמים זה נראה כאילו זה נחיתה לעולם המעשה. אבל דווקא יראת חטא, השמירה שלי הזאת מהחטא, היא כבר מעידה שאני במקום שכבר יש לי יראת שמיים. אני כבר במקום הרבה 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 יותר גבוה. אז כמובן, אנחנו לא הולכים שחור לבן. טוב, קודם תהיי בן תורה, בת תורה, אחר כך תהיי יראת חטא, לא. אנחנו הולכים על כל הקופה, במקביל. כי אם אני אעבוד כרונולוגית, אני קודם אעבוד על זה, אחר כך אעבוד על זה, אחר כך אעבוד על זה, יש דברים שאני לא אגיע אליהם אף פעם בחיים. ולכן אנחנו עובדים, יש דברים שאתה עובד עליהם במקביל, ובעצם הם נותנים לך כוח לכל הדברים. אני רוצה להסביר על מה אני מדברת. כן, במטפחת השנייה שלי אני מאמנת. אז לפעמים באה מישהי שהיא רוצה להתאמן על שמחה, באה מישהי שרוצה להתאמן על ביטחון עצמי, באה מישהי שרוצה להתאמן על פחות כוס קפה ביום. בראייה פשוטה, אנחנו נגיד שמישהי שרוצה להתאמן על פחות כוס קפה ביום, זה משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר שטחי מאשר מי שרוצה להתאמן על שמחה. נכון? אבל אני רוצה להגיד לכם שזה לא משנה. כי בסוף אנחנו מגיעים לאותם דברים. כי האדם הוא אותו אדם. אז אם היא תעבוד על פחות כוס קפה, אם עכשיו אותה אחת, תעבוד על פחות כוס קפה, תעבוד על ביטחון עצמי, תעבוד על שמחה, לא משנה על מה היא תעבוד, תגיע לאותם דברים. ומכל דבר אחד, ואם היא תצליח לעבוד על פחות כוס קפה, היא תוכל לעבוד על שמחה. כי היא פתאום תראה שיש הרבה דברים שהיא מצליחה להתגבר עליהם בחיים. ואז יהיה לה גם יותר ביטחון עצמי, זה נראה כאילו שטחי, אבל כשאתה עובד, אדם הוא כמו מגנט. כשאתה נמשך למעלה, אז כל הנפש נמשכת למעלה. זה לא רק חלק אחד נמשך למעלה, כולך נמשך למעלה. אז אם נעבוד על יראת חטא, זה יחזק גם את החיבור לתורה, זה יחזק את יראת שמיים, נעבוד על יראת שמיים, זה יחזק וכן הלאה. ולכן אנחנו לא עובדים כרונולוגית. באמת הספר היחיד שהוא כן עובד במסילה, זה מסילת ישרים. שהוא כן עובד לפי איזושהי צורה מסודרת. אבל המערה למשל לא עובד. הוא בא, עושה לך סוויץ' בראש, ועושה לך סוויץ' בראש. מה זאת אומרת? הרמח"ל יגיד לך, בואי תקני את מידת הזהירות, אחר כך תקני את מידת הזריזות, אחר כך תקני את מידת הנקיות. ובעצם את גדלה מזה שאת עוברת שלב שלב. המהר"ל בא ואומר לך, בואי תגדלי. מה זאת אומרת, בואי תגדלי? הוא בא ועושה סוויץ' בנפש, אני אתן לך את הדוגמה, אם אתם מכירות, בזמני זה היה מאוד נפות, אני לא יודעת אם זה נפות עדיין, התמונות האלה של הדו-מימד, שאחרי שאת מסתכלת, הם פתאום הופכים להיות תלת-מימד. מכירות את התמונות האלה? זה קשה. את כאילו מסתכלת ואת רואה דו-מימד, ומסתכלת ופתאום את רואה את התלת-מימד, ואחרי שאת רואה את התלת-מימד, את כבר לא יכולה לראות את הדו-מימד. ומה זה עשה? איזה תהליך נפשי עשית? לא עשית תהליך נפשי, את פתאום עשית סוויץ' וראית. ככה מהר"ל עושה לנו, הוא עושה לנו סוויץ'ים שאני כבר לא יכולה ללכת אחורה. הוא מגדיל אותי, וזה שתי שיטות עבודה שונות, ואין מה יותר נכונה. זאת עבודה וזאת עבודה. ולכן אני אומרת שזה לא נכון להגיד, טוב, בואו קודם כל נקנה את התורה, נקנה יראת שמיים, נקנה יראת חטא. אנחנו עובדות על כל הקופה. שאלות, זו פסקה מאוד מסובכת.
אם אני רוצה להגיד
נכון, נכון מאוד, הרב אומר את זה מפורש בעין היה, יראת שמיים ויראת חטא, יראת שמיים היא עיונית, יראת חטא היא מעשית. ממש כמו שאמרנו. עוד שאלות? שאלות? כלום לא מובן או כי הכל מובן? טוב, אז עכשיו נחזור לפסקה, כי תכלס מה ראינו? שלושה משפטים. חטא זה פחיתות בנפש, היראה להישמר ממנו זה יראת חטא, והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו בבוש את פניו וצערו, זהו יראת שמיים. אז בואו עכשיו נתחיל את הפסקה וננסה להבין איך כל ההתחלה בכלל קשורה לנושא. יראת שמיים ויראת חטא. כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים ונתן בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה המושפט ממנו יתברך וחתומה וחותמו עומד. כל זה בא להסביר המשפט הארוך הזה, מה מסביר? נכון? והכל מסביר לנו בכלל גם מה זה הדת השם. מי שזוכר את קצת תחביר, יש לנו משפט עיקרי ויש לנו פסוקית, אוקיי? אז כל זה בא להסביר לי רק כזה על הדרך מה זה הדת השם. אז מה עושה כל פעולה? אני חוזרת למשפט העיקרי, שורה רביעית. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו בבחירתו הטובה וסכלו המסכים לזה, משך דפות באותר החיים והטוב. אתה עושה פעול, מה זה כל פועל שהוא טוב לפי התורה? תנו לי מילה אחרת. מצווה. כל פועל שהוא טוב לפי התורה, במילים אחרות מצווה, הוא שם אותי במקום יותר לזמן. אבל, האם זה קורה אוטומטית? מה שם אותי במקום הגבוה הזה, שמביא לי דבקות באוצר החיים והטוב? תנו לי מילה אחרת לאוצר החיים והטוב. אם כל פועל טוב לפי התורה זה מצווה במילים פשוטות, מה זה במילים פשוטות אוצר החיים והטוב? קדוש ברוך הוא. מה זה אוצר? הוא עוצר, נכון? אוצר זה כמו מחסן. מה המחסן של החיים והטוב? קדוש ברוך הוא. אז כל מצווה בעצם מקרבת אותי לקדוש ברוך הוא, אבל האם היא עושה את זה אוטומטית כמו סבולה? לא. איך היא עושה את זה? בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה. אם אכלתי כשר, כי לא ידעתי, לא אכפת לי אם צריך לי לקשר או טרף, אבל יצא לי לאכול כשר. האם זה שם אותי באותה דבקות, באותה החיים הטוב, כמו אדם שמתאמץ לא לאכול טרף ובוחר כשר? לא. ברור שכל אדם שאוכל כשר זה עושה לו טוב בנפש. אבל קרבת השם ברמה הרבה יותר גבוהה זה אדם שבוחר בזה. זה לא אדם שבטעות צם כי הוא עושה דיאטה ויצא יום כיפור. עכשיו גם, אם הוא צם כי הוא עושה דיאטה וזה יצא בטעות יום כיפור, גם טוב. זה גם בעל טוב על הנפש. אבל ברור שזה לא כמו אותו אדם שבוחר לצום יום כיפור, כי זה רצון השם. אוקיי? זוכרות שעשינו פה עבירה, הצד הסגולי והצד הבחירי. אז פה אנחנו מדברים על ההשפעה הטובה של הצד הבחירי. בעבירה דיברנו על ההשפעה השלילית של הצד הבחירי, נכון? כשאדם בוחר חלילה לא לעשות את רצון השם, מה זה עושה לו בנפש? אז כאן אנחנו הולכים על דרך החיוב. אדם שבוחר לעשות את רצון השם, מה זה עושה לו בנפש? מה זה עושה לו בנפש לשים את רצון השם מעל הרצון שלו? נורא בא לי שוקולד, אחת לפני שעה בשר ואני לא הולנדית, אוקיי? אז מה זה עושה? מה זה עושה שאני שמה איקס על הרצון שלי מרב ושמה את הרצון השם מעל? שימו לב, אם אני שמה איקס על הרצון שלי במקום הרצון של אנשים אחרים, זה לא טוב. זה לא טוב לשים איקס על הרצון שלי בגלל הרצונות של אנשים אחרים. אפילו לא בזוגיות. גם בזוגיות לא צריך לשים איקס על הרצון שלי. צריך לעבוד פעולה זוגית של הרחבת הרצון, שהרצון שלי יכלול גם את הרצון של בעלי. אבל אני אף פעם לא שמה איקס על הרצון שלי. חוץ ממול הקדוש ברוך הוא. וזה מה שנקרא רק עבד השם ולבדו חופשי. רק כשאני שמה איקס על הרצון שלי זה טוב רק אם זה מול הקדוש ברוך הוא. רק אם זה מול גודל, לא מול אדם אחר שאז זה יכול למחוק אותי.
שאלה?
כן.
אבל נגיד, הבחירה היא לא בסוף בידוי חיצוני, כאילו, לא בסוף בעצם שלי, כאילו, זה שאני עכשיו אוכלת לא לאכול משהו
ערבי, אז כאילו מעיל על זה שאני נמצאת במקום מסוים שאני מסוגלת לעשות הבחירה הזאת, לא?
נכון. אני מנסה להבין בניגוד למה?
כאילו ש...
בניגוד לאיזה הבנה את אומרת את זה?
שכאילו הבחירה היא כמו שמתחילת.
זה דו סיטרי. אוקיי? למה אני בוחרת לעשות את רצון השם? כי אני מבינה שיש פה גודל ויש בי רצון להיות שייכת לגודל הזה. אבל אחרי שבחרתי, אני עוד יותר שייכת לגודל. אוקיי? זה למש... איפה רואים את זה מדהים? בפסוקים בעקדת יצחק. הרי אברהם אבינו שמוכן לעקוד את יצחק, הוא הרי היה במדרגה מאוד 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 גבוהה. אבל רק אחרי העקדה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי יראה אלוקים. מה, הוא לא ידע את זה קודם? בטח שהוא ידע את זה קודם. והוא אומר את זה בשביל עצמו, הוא אומר את זה בשביל אברהם. אחרי שכבר עקדת, היית מוכן לזה, עכשיו אתה במקום אחר. כשאדם בוחר לעשות, וככל שהמחיר הוא יותר גבוה, המטרה נעשית יותר גבוהה. לא יודעת אם סיפרתי לכם, אבל זה סיפור שהולך איתי על מישהי שהיה לה חבר חילוני, והייתה שם אהבה מאוד מאוד גדולה, והיא הבינה שלא יכול להיות, כאילו לא יצמח מזה משהו, והיא ויתרה על הקשר הזה. אז היא אמרה לי, אחרי שוויתרתי על הקשר הזה, אמרתי לה, הקדוש ברוך הוא, אם ויתרתי עליו, אתה מבין כמה אני אוהבת אותך. והיא אומרת, בעצם היא אמרה לעצמה, אז אני מבינה כמה אני אוהבת אותך. אז היא אמרה, הרבה פעמים לא הרשיתי לעצמי לעשות שטויות, כי אמרתי, מה, אני ויתרתי על הבחור הזה בשביל לעשות שטות כזאת? מה, אני ויתרתי על הבחור הזה בשביל ככה? היא אומרת שזה פתאום, מה, אני ויתרתי על הבחור הזה בשביל ללכת עם החצאית כזאת? מה, אני ויתרתי על הבחור הזה בשביל להגיד לשון הרע? כלומר, אחרי שהיא ויתרה ועשתה את העבודה הזאת, וזו הייתה עבודה מאוד קשה, אבל החוויה שלה היא הייתה בעקדת יצחק. אחרי שהיא עשתה את זה, היא הייתה במקום אחר, היא יכלה לבחור הרבה יותר בחירות טובות. היא מראה לאדם באיזה מדרגה הוא, והיא גם מראה וגם מקפיצה אותו. היא גם מראה, כאילו היא לא מראה לך איפה שהיית קודם, היא מראה לך איך קפצת למקום שאתה עכשיו. מבינה מה אני אומרת? ולכן יש חשיבות מאוד גדולה בעולם התורה למעשה. בניגוד לדתות אחרות, תרבויות אחרות, שהמעשה הוא קטנוני לעומת המחשבה, אנחנו לא. אנחנו אומרים, מה הפלא? כושר רוחני וגשמי, מבשרי חזה אלוקה, וכל פעם שאני עושה פעולה, אני במקום יותר גבוה. מה את אומרת? בטעות? אני מסתכלת כאן כי כתבתי את זה כאן פעם קודמת, אבל אמרנו שלעבירה, וכמובן שגם למצווה, יש צד בחירי וצד סגולי, נכון? וגם לצד הבחירי יש צד סגולי. מה זה אומר? כשאדם עובר עבירה, הוא פגע קודם כל משמעתית. הקדוש ברוך הוא אמר לא, ועשית הפוך. אוקיי? אבל יש בזה גם צד של התוכן של העבירה. שאם אכלתי אוכל שהוא לא כשר, עצם האוכל הלא כשר הזה משפיע עליי בנפש. בלי קשר לזה שבחרתי לאכול לא כשר. כי יש השפעה אובייקטיבית למצוות ולעבירות. במצווה אותו דבר. יש השפעה אובייקטיבית לעשות לו. בחורה הלכה לים, אוקיי? היא רצתה לשחות, אבל היא הייתה בתנאים שהיא יכלה לטבול. יוצאת משם תאורה או לא? יוצאת תאורה, גם אם לא התכוונה. זה משפיע על הנפש. יש סיפור אחד על בחורה שחזרה בתשובה, וכל הזמן הטריד אותה שהיא נותרה לא בתארה, כי היא חזרה בתשובה וההורים שלה לא. אז היא הלכה לאיזה רב. והיא אמרה לו, כאילו, אני יכולה לתקן את מה שאני עשית, אני לא יכולה לתקן את מה שההורים שלי השפיעו עליי. אז שאל אותה איפה ההורים שלך גרים? אז היא אמרה לו, אז היא אמרה לה, זה עיר ליד הים, נכון? אמרה לו, כן. אז היא אמרה לה, ההורים שלך עיר עובד הים? היא אמרה לו, כל מה, קצת תאורה. זה דגי, נוצרת בתאר. כי התכוונו, לא התכוונו, טבלת בים. יצאת תאורה, מה לעשות? כאילו, ברור שזה לא כמו שמתכוון, ואם בחרת, ואמרנו שהוא מדגיש כאן, בבחירתו הטובה ושכלו מסכים לזה, ברור שהבחירה שלי מקרבת אותי יותר, אבל גם אם זה היה בטעות, יש פה השפעה אובייקטיבית של המצווה או של העבירה. אז בוודאי שזה לא מדרגה גבוהה, אבל זה מדרגה הרבה יותר טובה מאשר אם היא לא הייתה מקיימת מצוות. למשל, אנשים שמקיימים שומרים שבת בשביל ההורים. שמרת שבת, יש איזה ערך בנפש מאוד גדול, גם אם לא בחרת מהסיבות הכי טובות. ולכן אמרתי שיראת עונש היא מדרגה. גם אם אני עושה את זה רק כי אני מפחדת מהעונש, זה מדרגה. זה עוזר לי לשמור שבת. עוד שאלות? אז בעצם אני חוזרת על המשפט. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו בבחירתו הטובה, בוודאי שהבחירה היא חשובה פה, ושכלו המסכים לזה, משך דבקות ואוצר החיים והטוב. למה? כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה, אם השכל המושפע ממנו יתברך. במילים אחרות, שימו לב איזה תיאור מדהים, אפילו מרגש בעיניי. כל פעם שאני מקיימת מצווה, אני מיישרת קו עם הקדוש ברוך. אני כאילו, אתה ואני ביחד, אנחנו חתרנו לאותו מקום. שימו, ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך. כל פעם שאני בוחרת לקיים מצווה, אני מיישרת קו עם הקדוש ברוך. אני מגיעה למדרגה יותר גבוהה. יישרתי קו. האישור קו הזה, זה אומר שאני מתקרבת לקדוש ברוך. אוקיי? אני בעצם עשיתי צעד להתקרב אליך. ואז אני ממילא יותר קרובה. ולכן מצווה היא הדרך שלי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם אני משווה להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל מיני שיטות בעולם שבעצם מקרבות וחותרות לזה שלא יהיה לנו. לא יהיה לנו מחשבות, לא יהיה לנו רגשות, לא יהיה לנו גוף. למשל, הדוגמה הכי חזקה בעולם, אני חושבת, זה מדיטציה. שכאילו כדי להתחבר למשהו רוחני, אני צריכה להתעיין, מלשון עין. ככל שאדם נמצא יותר שעות במדיטציה, בלי מחשבה ובלי רגשות, זה נחשב מדרגה יותר גבוהה. ואנחנו אומרים הפוך, בתוך החיים. כאילו, המצוות הם עולם מעשי. אני אומרת, תמיד, ליטול לולב, אתה מחובר לעולם הצומח, אתה צריך ידיים, אתה צריך חיבור, אתה צריך עשייה. ככל שאנחנו מקיימות מצוות מתוך בחירה לעשות את רצון השם, אישרנו קו עם רצון השם. והאישור קו הזה מוביל אותי לקרבה אליו.
אבל בסופו של כל מצווה, אני
חושבת שאני... ולכן אני הדגשתי קודם שבבחירה זה שם אותי במדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל ברור שגם אם אני לא עושה את זה מבחירה גבוהה, אז עדיין אני במדרגה יותר גבוהה ממה שהייתי קודם. ולכן, רק שנייה, ולכן הכוונה הבסיסית והחשובה, גם אם אני, כשאני הולכת לצאת את זיים, אני לא כל פעם אומרת, וואו, אני כמו הכהן בבית המקדש, עונה, אבל אני כן יכולה להגיד, אני עכשיו מתכוונת את זה בקצה משהו. לכן אצל ספרדים יש הרבה פעמים לשם ייחוד, כדי להזכיר לעצמי, שמה אני הולכת עכשיו לעשות? את רצון השם. וזה יכול להיות שבריר שנייה, אני הולכת לעשות את רצון השם, לא איזה כוונות הארי עכשיו. כן.
עוד היה לי כבר פעם,
החיים שלנו זה לא רק דילמות גדולות, זה דילמות קטנות. לפעמים זה איזה חצאית אני אלבש, זה דילמה נורא קטנה.
אבל אני בוחרת בחצאית הארוכה,
ואני לא מבינה שאני צורה את החצאית הארוכה. ולמה את בוחרת בחצאית הארוכה?
כאילו, אני יודעת להגיד לעצמי, אבל אני לא...
בסדר, אז בגלל שברוך השם, זה כבר האוטומט שלך.
זה טוב של האוטומט?
זה כבר הבן תורה שלך, זה השפה הפנימית. כאילו מה את רוצה שכל פעם שאני אלבש את החצאית אני אגיד וואי אלבש שאני אשים את החצאית מיני לא אני אשים את הארוכה. לא, למה? איזה כיף שאני, שכל כך ברור לי. בואי נגיד את זה יותר פשוט. בשפה של הרב דסלר, מה המטרה של אדם בעולם? להעלות את דרגת הבחירה. מה זאת אומרת? ברוך השם, אין לי בחירה אם לרצוח או לא, אני מקווה שלאף אחד פה אחרת זה מפחיד. אוקיי? גם אין לי בחירה אם לגנוב או לא. אני לא כל יום קמה אומרת למי אני אגנוב, טוב היום אני לא אגנוב, נכון? אין לי בחירה. במובן הזה, שכאילו אין לנו בחירה, במובן הזה שאנחנו לא מתמודדות עם זה. אבל כן לצערי יש לי בחירה אם להגיד לשון הרע או לא. אז מה המדרגה הבאה שלי? שלא תהיה לי בחירה אם להגיד לשון הרע. ככל שיש לי פחות בחירה, אני במדרגה הזאת. בסדר?
כאילו ככל
שהם חלק ממני, זה בדברים שקשורים לעולם המידות. בדברים שהם לא קשורים לעולם המידות, למשל כמו שראינו במערל, אל יאמר אדם יפשי על חזיר, אל תגיד איך זה מגיל. פה זה בסדר גמור להגיד וואי הייתי מתה לאכול חזיר, אבל מה לעשות זה לא קשר, כי אין פה משהו מידותי. אבל כל הדוגמאות שנתנו שקשורות לעולם המידות, ברור שאני במדרגה יותר גבוהה כשאני לא מתלבטת עם לרצוח, וכשאני לא מתלבטת עם לגנוב, וכשאני לא מתלבטת עם להגיד לשון הרע, וכשאני לא מתלבטת עם לכעוס, וכשאני לא מתלבטת עם ללכת עם חצאית קצרה, וכן הלאה. כי אלה דברים שקשורים לעולם המידות שלנו. יודע? כי ברור שבתור מרוקאית, כשהילד שלי מתבן אותי, אני נושמת, ברור שזו מדרגה פחות גבוהה מהילד הזה, כן? עם כל הקרבות, נכון? טוב, אז בהצלחה רבה, המשך יבוא.